חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות. חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום שלישי, פעמיים כי טוב, אמצע השבוע, אמצע היום, אנחנו הזכייניסטים בשידור נוסף. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אנחנו בתוכנית על עסקים וזכיינות והחיבור לעולם יחסי הציבור. אתם בעלים של מותג לא מוכר, איך מתמודדים עם זה? גיוס זכיינים ברשת פחות מוכרת. מה צריכים לעשות זכיינים ורשתות כדי לחזק את המותג? איך יחץ יכול לסייע להתבלט, לייצר חשיפה, לייצר בידול? איפה נכנס הפן המשפטי בסוגיות של פרסום, שיווק ויחסי ציבור? כל זאת ועוד היום בתוכנית המיוחדת של הזכייניסטים, יחד עם האורחת שלנו, עירית נחמני, שהיא הבעלים של נחמני מדיה, מומחית ביחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי עם ניסיון של למעלה מ-15 שנים בתחום. אז אם אתם מתכננים להקים עסק או להרחיב את העסק הקיים לרשת מזכה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים, ואם אתם כבר זכיינים ברשת קיימת, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אבל לפני שאנחנו מתחילים כרגיל, אני רוצה להציג את הפרטנר המופלא שלי לתוכנית, סטיבן וולפסון, הבעלים והמנכ"ל של ה-IFI, המכון הישראלי לזכיינות. סטיבן, מה העניינים? איך אתה מרגיש?
אני מרגיש מצוין, ומה שלומך, אדיר? אתה יודע, היום, פורים היום, ואתה יודע, כולם מחופשים, ואני אפילו הבאתי פה, אבל זה לא נכנס בגלל, אתה יודע, הדברים האלה.
כן.
אבל מה לעשות, אולי אני רק פשוט אשים את, ה, את, ה, את, ה, את הסיגר, הפלסטיק הזה. פורים שמח!
פורים שמח, וחג שמח לך, וחג שמח לעירית. אנחנו ציינו בשבוע שעבר בשחייניסטים את יום האישה הבינלאומי 2022, ואנחנו ממשיכים במגמה לארח נשים חזקות ומובילות בתחום שלהן, אז כבוד גדול, כבוד גדול לארח אותה אחרית.
לא,
תפסיק את המגמה. לא, המגמה היא מבורכת ולגמרי, לגמרי בעניין. סטיבן, לפני שאנחנו מתחילים, מה כל הסיפור הזה של יחסי ציבור בעולם הזכיינות?
אז תראה, אולם מרתק והכרחי בכל מה שקשור לעסקים, אבל בואו נצא מאיזה, לאיזה שיר ונדבר על זה אחר כך.
כרגיל, אנחנו מתחילים בשיר וחוזרים אליכם מיד.
תשאיר את הלב על ויכחול אולי, רק תיזהר שלא ניפול עליי.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
אנחנו הזכייניסטים. אנחנו הזכייניסטים, חזרנו אליכם עם התוכנית המיוחדת שעוסקת בעולם הזכיינות ויחסי הציבור. אני כבר רוצה להזכיר לצופים ולצופות ולמאזינים ולמאזינות שאפשר ליצור איתנו קשר ב-03-677-3636 או בוואטסאפ של רדיו סול 053-807-1213. סטיבן, לפני שמתחילים, מה כל הסיפור הזה ביחסי ציבור? תן לנו רגע משנתך.
הרגע אחד, כל עסק צריך את כל מה שקשור להתייחס לעולם השיווק, פרסום, מיתוג ויחסי ציבור. יחסי ציבור יותר קשור לבית המיתוגי של העסק, אבל אי אפשר לצאת לדרך של עסק בלי להתייחס לזה, וחבל שלמישהו לאנשים שלא בדיוק מבינים את זה, זה אמור להיות חלק אינטגרלי. לא משנה מה אתם יודעים ומה המקצוע, קודם כל למתג ולמתג ולמתג, ואין דרך יותר טוב לעשות את זה דרך יחסי ציבור.
כן. מתארחת אצלנו בזכייניסטים עירית נחמני, שהיא בעלת ניסיון של 15 שנים פלוס ביחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי. היא בעבר כיהנה כמנכ"לית של אחד ממשרדי יחסי הציבור הגדולים בענף. לאורך השנים מלווה גופים מובילים במשק הישראלי, ביניהם חברות ציבוריות, ריטל, משרדי ממשלה, חברות נדל"ן, גופים פיננסיים, מותגים בינלאומיים ועוד ועוד. כבוד גדול, פעם נוספת, תודה רבה שאת איתנו כאן. ספרי לנו, עירית נחמני, קצת ברמה האישית, שנתחבר אלייך, מי את?
קודם כל, בוקר טוב אדיר, בוקר טוב סטיבן, תודה על ההזדמנות להתארח פה, נורא נורא כיף. אז אני עירית נחמני, אני בת 49, אני אמא לאמיר בן 12, מזה כחודש גרה בהרצליה, מתכוננת בימים אלה לחצי מרתון שאני מתכננת לעשות בווינה, זה אומר שאני כמה 4 פעמים בשבוע ב-4 וחצי בבוקר.
וואו.
אז אם אני אדבר שטויות בזה, אז קחו את זה בחשבון, יש לי תירוץ טוב.
נייחס את זה לזה, סבבה.
בדיוק.
עירית, אז ספרי לנו קצת על העסק, על העסק שלך.
אז אני הבעלים של נחמני מדיה. נחמני מדיה זה משרד יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי. אנחנו מלווים חברות מסחריות ומנכלים בכירים בתחום של יחסי ציבור. זה אומר לבנות את כל האסטרטגיה התקשורתית שלהם, ומזה לגזור את הטקטיקה. אדיר הזכיר מקודם, לפני היותי בעלים של חברה, הייתי מנכלית שכירה של משרד יחסי ציבור אחר, וגם שם ליווינו לקוחות ממגוון מאוד מאוד רחב של תחומים.
יפה. לצורך הגילוי הנאות, אני רוצה לומר, עירית ואני מכירים מזה תקופה, ספרי בכל זאת יותר לעומק למאזינים ולמאזינות, אני קצת יותר מכיר, מי הם הלקוחות של החברה היום?
היום, שוב, אני מניחה שנתעמק בזה גם בהמשך התוכנית, בסך הכל מגוון מאוד מאוד רחב של גופים, צורכים, שירותים של יחסי ציבור. אז זה יכול להיות חברות מסחריות, חברות מסחריות גם B2B וגם B2C, אנחנו נתמקד היום דווקא ב-B2C, כי זה עולם התוכן שלכם. זה יכול להיות גם גופים ממשלתיים, גופי רגולציה, שרים, פוליטיקאים, ראשי עיריות, רשויות מקומיות. זה יכול להיות גם משרדי עורכי דין, גופים גלובליים שחודרים לארץ ורוצים לבנות את המותג שלהם בארץ. בסך הכל מגוון מאוד מאוד רחב של תחומים. יש מחנה משותף לכולם, אבל גם יש יעדים או מטרות שהן ייחודיות לכל אחד מהענפים האלה.
אנחנו בתוכנית מיוחדת על עסקים וזכיינות. אשמח לדעת איך לשיטתך מתחבר העולם הזה של זכיינות, של עסקים, לעולם יחסי הציבור, לניהול המשברים. אנחנו ככה רוצים גם להבין מה זה בכלל יחסי ציבור באופן כללי.
אז נתחיל מלמעלה ואז נדבר יותר ויותר על הפרטים. יחסי ציבור זה בעצם גיוס של תקשורת. תקשורת, אני מדברת בעיקר על התקשורת המסורתית, שזה עיתונות, טלוויזיה ורדיו, לצורך של מטרות עסקיות. אם רגע אני אתמקד בחברות העסקיות, אבל זה גם יכול להיות מטרות מסוג אחר. זה בעצם לבנות איזשהו סיפור למותג שמתחבר לאיזשהו סדר יום ציבורי, ואז במובן הזה גם העיתונאי מוצא בו ערך לציבור הקוראים שלו, לציבור המאזינים שלו, אבל מעצם החשיפה היא גם משרתת את המטרות שאותו ארגון הגדיר לעצמו.
כן.
וכמה שנים את מתעסקת?
אני כבר 15 שנה, זה סוג של הסבה, הגעתי מתחום אחר לגמרי. הייתי בתחום של מגזר שלישי ובתחום הטיפולי, ופתאום נורא נורא נדלקתי על התחום. הגעתי לעבוד באחד ממשרדי יחסי ציבור המובילים, ושם טיפסתי, נהייתי המנכ״לית, לפני כשנתיים החלטתי שאני רוצה עוד קפיצת מדרגה, והקמתי בעצם את החברה שלי. יש לי גם מספיק פרספקטיבה להבין גם איך התחום השתנה, שזה גם נתייחס לזה.
מגניב, מגניב להלאה, ואנחנו עוד ככה, אני תמיד אומר, יש פה שידורך, יש עניינים, אנחנו מתמודדים, הכל סבבה. אנחנו נתקדם הלאה, כן, הייתה עוד שאלה שאני רוצה לשאול.
כן, אז בעצם את ההבדלים בין יחסי ציבור, מיתוג, פרסום, שיווק, את יכולה לעשות אצלנו קצת סדר?
קודם כל, שוב, הזכרתי טיפה את השינוי שהתחום הזה עבר. אז יש שם גם הרבה תחומי חפיפה בין עולם הפרסום לעולם היחץ. תחומי היחץ חדרו טיפה לעולמות הפרסום וההפך. למשל, היום הרבה ממשרדי היחץ גם מחזיקים מחלקות דיגיטל ומחלקות משפיענים ומחלקות תוכן שיווקי, ואפשר למצוא את המחלקות האלה גם במשרד הפרסום. אז כל התהליך עובר שינוי. כל זה מתוך מחשבה שצריכה להיות איזושהי תפיסה הוליסטית. כשאני מטפל במותג, אני רוצה לגעת בכל האספקטים שלו, להיפגש עם קהלי היעד בכל הממשקים, ולכן הראייה ההוליסטית היא הראייה היותר נכונה והיותר אסטרטגית. שוב, אם אני אעשה עוד הבחנה, קצת בהמשך לשאלה של סטיבן, בגדול אפשר להגיד שפרסום זה בעצם חשיפה שנקנית בכסף, ויחסי ציבור זו חשיפה שנקנית מעצם זה שהצלחתי לייצר עניין אצל עיתונאים. זה נניח כאילו הבחנה הכי הכי כללית שאני יכולה להתייחס אליה.
ויותר ויותר בכל זאת חברות כאלה מכניסות כל השירותים אינאוס כדי להוות one stop shop ללקוח, זה גם כנראה יעיל יותר. מה מייחד בכל זאת, עכשיו נעשה איזה drill down, את העבודה עם לקוחות הריטייל? זה שאלה שמעניינת.
קודם כל, עם לקוחות הריטייל בעיניי זה עבודה הכי הכי מאתגרת, כי דווקא לייצר חשיפה היום למותג מסחרי, זה נורא נורא לא טריוויאלי. כלומר, התקשורת היום מאוד נרתעת מלקדם מותגים מסחריים, כי אומרת, וקצת בצדק, פשוט תקנו מודעת פרסום. ולכן, איך אני לוקחת מותג מסחרי ומצליחה לחבר אותו לאיזשהו סדר יום ציבורי, וככה באמת לייצר חשיפה תקשורתית. בסך הכל זה שוק שהוא נורא נורא צפוף. רוב מותגי הריטייל מתמודדים בשוק מאוד מאוד תחרותי, עם הרבה מאוד שחקנים, חלקם שחקנים מאוד מאוד חזקים, עם כיסים מאוד עמוקים. ולכן זה לא טריוויאלי איך אנחנו מייצרים חשיפה או בונים מותג כזה. תמיד התהליך יתחיל ויסתיים בלהבין מה הסיפור שאותו מתואג רוצה לספר לשוק,
כן.
לציבור. אם לא נפצח את השאלה הזאת, יהיה נורא קשה להתקדם למשבצת 2.
כן.
אז זה קודם כל האתגר, ואם הצלחנו לעבור את המחסום הזה, אז החלקים הטקטיים כבר הרבה הרבה יותר פשוטים.
אז אפרופו טקטיקה וטקטיקות ופלטפורמות וכן הלאה, שאנחנו גם נדבר על הדברים האלה ועל נושאים נוספים בהמשך, נחזור לשם. אפשרנו לאורחת שלנו, לעירית, לבחור שיר, ואת ביקשת שאנחנו נבחר שיר של דודו טסה.
נכון.
אז בחרנו לך שיר של דודו טסה, תכף תראי, אני מקווה שתאהבי אותו.
זהו, לא חשבתי שזה פורים, אולי הייתי בוחרת שיר יותר אפר.
אני דווקא חושב שהוא אפר למדי. נזמין את המאזינים והמאזינות ליצור איתנו קשר, פעם נוספת ברדיו סול 03-677-3636, ובוואטסאפ של רדיו סול 807-1213. אני מזכיר שהתוכנית היא לא ייעוץ משום סוג שהוא, וכמובן מי שמסתמך זה באחריות שלו, אנחנו מזמינים אתכם לשאול אותנו שאלות גם באמצעים אחרים, פייסבוק, וואטסאפים וכן הלאה. אנחנו רוצים להפסקה קצרצרה וחוזרים.
אני רץ, אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע, כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אור, למה לי לעצור? אני רץ, אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטל אותי. ויש אצלך אור, אני בטח עוד אחזור. אני יודע, אני זז וזה פוגע, בלב שלי יש חור שאי אפשר לסגור. שהאוויר מגיע וזה לא מפריע, הוא מלטף אותי. ויש אצלך אותי, את בטח תחכי. אפשר לסגור ואני רע
חזרנו, אנחנו הזכייניסטים, מתארחת אצלנו בזכייניסטים עירית נחמני, הבעלים של מדיה, של נחמני מדיה, שהיא מומחית ביחסי ציבור וייעוץ אסטרטגיה. אנחנו מדברים עכשיו על תחרותיות בשוק הריטייל, בעולם של הרשתות המזקות ושל הזכיינים. סטיבן, אתה, כמי שעבדת שנים רבות בסאבווי, סיפרת לי לא מעט על האתגרים של דווקא הסניפים הקטנים ברשת, שהיו סמוכים לרשתות הגדולות, לג'יינטס, כמו שאתה מגדיר אותם, ועל הדרכים שלהם להתמודד עם התחרות. תוכל לספר רגע מה היכולות של סניף קטן ברשת למקסם תקציבים שהם יחסית נמוכים כדי להתמודד עם התחרות.
אז הנושא הזאת הוא קצת, הוא לא בעולם הפרסום, הוא קצת שילוב של מיתוג ו... ויחס, אבל מה שהיינו עושים זה היה ביטוי שהיינו משתמשים, שנהיה נקרא street fighting, ממש שיטות גורילה.
כן.
ולא היה ברירה, למשל, אלא להתמודד מול הג'יינטס, כמו שאתה אומר, במיוחד במה שנקרא emerging markets, השווקים שאיפה שהיינו מתחילים לצאת לדרך.
כן.
והיינו עושים כל מיני טקטיקות, כמובן חוקים, אבל לפעמים, אתה יודע, אני זוכר איזשהו סיפור של, לא מה שאנחנו היינו עושים בסאבווי, אבל שארסי קולה ניסה להיכנס לשוק, אז היה איזה פרסומת, אני רוצה להגיד מי היו המתחרים שלהם, אבל היה סיפור כזה ממש מתוק, אבל מאוד חכם, מבחינת סטריט פייטינג, שהיה ילד נמוך, כדי לשים את המטבע שלו לתוך המכשיר, שיפול
לתוך הוונדינג משין.
כן, כן. אז הוא היה צריך לעמוד, להרים את עצמו, אז מה הוא עשה? הוא הביא את השתי פחיות של המתחרים, עמד עליהם כדי לעלות.
הסטאפטקסט ברור.
כן, קיצר, סטריט פייטינג, ולפעמים צריכים לעבוד ולחשוב בחוץ לקופסה, כדי להילחם ולשרוד. כל מיני, האם, למשל, בקניונים, איפה שיש קהל סגור, אז היינו עושים מה שנקרא הרבה קרוס מרקטינג, שהיינו עושים שיתופי פעולה עם non-competes, כלומר אלה שאנחנו לא היינו מתחרים איתם, ועושים שיתופי פעולה, זאת אומרת, אם היינו בתחום של קפה, לתת לחנויות אחרות, ריטייל, נעליים, חולצות, ואוצ'רים של קפה, לשלוח את הלקוחות.
בן אדם מגיע עם הוואוצ'ר וגם יוצא עם סנדוויץ'.
בדיוק, אבל זה לא בדיוק יחסי ציבור, אבל אולי יש, אתה יודע, יש הרבה הצלבות בדברים האלה.
בהחלט, בהחלט. לשיטתך, עירית, יחסי ציבור יכולים לסייע, כמו שאמרת קודם, בצורה אפקטיבית בנושא של ריטל, לקוחות ריטל שלרוב שואפים להגיע לציבורים רחבים, זה ברור. מה את יכולה לומר על התחרותיות בשוק הזה? איך מתמודדים איתה? בוא נעשה רגע דריל דאון בכל זאת, יותר לעומק.
אז קודם כל אמרנו שיש תחרות. אני חושבת שהדוגמה של סטיבן היא דווקא טובה, זאת אומרת, אני רוצה בסיטואציה כזאת, לא להיכנס עם ראש בקיר ולהגיד חנויות קטנות, זה חיסרון מול המפלצות הגדולות, אלא ההפך, יכול להיות מאוד שזה יתרון, זאת אומרת, הצרכן שרוצה להיכנס לחנות, יכול להיות שיש לו חוויית שירות, חוויית לקוח, הרבה יותר נעימה כשהוא נכנס לחנות קטנה ואינטימית, עם איכות מוצרים שהיא הרבה יותר טובה, עם מוכר שאולי מכיר אותו בשם וכבר יודע לפנות אליו, וכולי, מאשר איזה חוויה לא נעימה, מנוכרת, לא אינטימית, שיש לו בחנויות הגדולות. ולכן, אז, כמו שאמרתי מקודם, קודם כל להבין מה הסיפור, איזה ערך אני רוצה לתת לצרכנים שלי, שעדיין לא קיים בשוק. עכשיו, זה יכול להיות, שוב, אני חושבת, נניח, אם אני רוצה להיות...
בואי נחשוב סתם, מותג של מזון בתחום פורים, אוזני המן.
אוקיי, נגיד אני חשבת האם אני רוצה להיות רמי לב או שאני רוצה להיות טיב טעם, האם אני רוצה כל המסר שלי החוץ הזה, אני הרשת הכי זולה, או דווקא אני רוצה להגיד אני דווקא רשת פרימיום, אני רשת של באמת מוצרים שהם היי לבל, האם אני רוצה דווקא לרוץ, דיברת על אוזני המן, תמיד יש את הדיון הזה כל פעם מחדש בט"ו בשבט, אוקיי, אם אני רגע אציין את ט"ו בשבט.
יש ט"ו בשבט, פורים וחנוכה, לא? זה אותו דיון רק עם מוצר אחר.
נכון, בדיוק. האם אני, נניח אני אוזני המן שמיוצרים בארץ, או בט"ו בשבט, אנחנו מדברים על זה תמיד בקשר של, בדיוק, של פירות יבשים. אז נניח האם זה חלק מהמסר, מהנרטיב שאני רצה איתו החוצה, שאני תקנו רק מוצרים שהם כחול לבן, שזה מסר שיכול להיות נורא נורא חזק, הוא ידבר לצרכן הישראלי, כן. כי בסך הכל זה נוגע באיזשהו סנטימנט, אז אני רוצה תמיד להחליט מה הסיפור שלי, ואיתו לרוץ, ומרגע שהחלטנו, זה בדיוק מה שיגדיר לי, או יעצב לי את הטקטיקה. כן. והטקטיקה יכולה להיות מהרבה מאוד אופנים, מרמה אמרת אוזני המן, אז זה רוח של שף, בתוכנית הבוקר שמציגה את האוזני המן הכי חדשניים ויוצאי דופן, לא יודעת, במילוי פסטרמה, whatever, בדיוק, לא יודעת, או כל דבר מסוג אחר, וגם דברים שהם טיפה יותר מתוחכמים, כלומר, האם יש איזו טכנולוגיה מאוד מיוחדת שאני זה, האם אני מעסיק, נניח, אנשים עם מגבוליות בעסק שלי, וזה גם יכול להיות חלק מסיפור שמוסיף איזשהו צבע וחיבור של צרכנים, כמובן חדשות שקשורות לעסק עצמו, התרחבתי, פתחתי, רכשתי, כן? זאת אומרת, דברים שמשדרים עוצמה של עסק, כל דבר כזה יכול לחזק חשיפה של מותג, וכן, ומול קהלי היעד שלי.
אני שומע את הדברים שאת זורקת פה, פנימה לחלל האוויר, ואני אומר עצמי, איזה יצירתיות, תראה כאילו כמה דברים פה רצו,
זה
כיף לאוזניים, ואני, איך אתה אומר? מוזיקה לאוזניים, נכון?
מוזיקה לאוזניים, באמת. אנחנו יודעים שקיימות הרבה פלטפורמות שונות להעביר את המסרים ללקוחותינו. אז, אבל מה היתרון של יחסי ציבור לעומת כל הפלטפורמות הדיגיטליים של היום?
אז קודם כל, באמת בעשור האחרון יש צמיחה, סגסוג בלתי רגיל של כל פלטפורמות הדיגיטל. כן. שוב, אני לא רואה את זה כערוצים מתחרים, אני רואה את זה כערוצים משלימים. בעולם אידיאלי שאין לי מגבלות תקציביות, אני אגיד ללקוחות, קחו את הכל, ולפחות הלקוחות בטיר 1 ו-2 ייקחו תמיד כמה ספקים, ספקי שיווק, הכל חלק מתוך תפיסה שיווקית. לדיגיטל יש יתרון מסוים וליחץ יש יתרון מסוים. דיגיטל במובן הזה שזה עמוד שאני מנהל ואני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, אני יכול להעלות תכנים, אני יכולה לנהל שם קמפיינים, לנהל שם תכנים שהם מאוד מאוד יצירתיים וכולי, אז במובן הזה כל הכוח אצלי, כן. אבל זה גם החיסרון. כי בסופו של דבר מותג לא רוצה רק שהוא ידבר על עצמו, אלא גם שאחרים ידברו עליו.
ההוכחות החברתיות, מה שנקרא.
בדיוק, לקבל את התודעה מבחוץ. וזה מה שעושה היחד. כלומר, היחד זה בעצם עיתונאי שחשב שהמותג מספיק מעניין כדי שאני אכתוב עליו, שאני ירעיין אותו, שאני יארח אותו בתוכנית הבוקר. ולכן האימפקט שיש למותג הזה הוא הרבה פעמים טיפה יותר חזק, וגם משדר יותר אמינות. בדיוק, נכון.
בעולם הזכיינות, המיתוג בעצם מתחלק בגדול לשני חלקים עיקריים, מי שבונה את המותג, זה שלא שמעו עליו מעולם, ומי שצריך לשמור על המותג. מותג שלא שמעו עליו מעולם, לא מוכר. איך מתמודדים עם זה?
קודם כל, זה אלמנט בעבודה שלי שאני הכי אוהבת, ממש לבנות מותגים. אני אוכל להגיד משהו על הצרכנים הישראלים, ואני יודעת אם תזדהו עם זה, דווקא הצרכנים הישראלים הם כאלה שנורא נורא אוהבים לאמץ מותגים חדשים. משהו חדש. בדיוק. במובן הזה, הם צרכנים נורא נורא פתוחים, זאת אומרת, מספיק לראות, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל חברותיי זוכרות, כשנכנסה לפה רשת H&M, את התורים שהיו בכניסה. אז תמיד זה נורא נורא מרגש צרכנים ישראלים. אז בעיני זה יתרון, אז בסופו של דבר, גם להיות אנדרדוג, יש לזה עוצמה וכוח.
כן.
וצריך לראות איך מנפים את זה, במיוחד בענף שנשלט על ידי שחקנים נורא נורא עוצמתים. אני כצרכן תמיד דווקא רוצה לעודד תחרות, רוצה לחזק את הצרכן, את השחקן החדש, הצעיר, הוא הרבה פעמים גם נתפס כיותר נועז, יותר מעניין, יותר חדשני, יותר מהיר, כן? ולא רשתות שהן נורא נורא מסורבלות.
יותר נגיש גם, יש איזה עניין כזה שזה יותר נגיש, ואתה...
נכון.
בחיבור.
לגמרי, ואני צריכה להתלבש על הדבר הזה, להפוך את זה ליתרון. אחר כך שוב, זו החדירה, אחר כך אני גם צריכה...
אחרי זה עוברים לשימור.
בדיוק, להצדיק את ההבטחה. יש הבטחה ששוב, הציבור מאוד רוצה דווקא להאמין לה, ועכשיו אני גם צריכה לייצר את האמינות סביב הדבר הזה.
יפה, מעניין.
בגדול, זאת אומרת, מיתוג איכותי ונכון, זאת אומרת, איך הוא באמת משפיע על רשת, על רשת שהוא לא קטנה?
שוב, אני חושבת, וזה דווקא שינוי שתחום יחסי ציבור עבר, וגם הלקוחות עברו. בסופו של דבר, יחסי ציבור צריכים לשרת משהו. זאת אומרת, אני זוכרת בתחילת הדרך, לא יודעת, לפני 15 שנה, לקוחות, היה להם נחמד לראות את השם שלהם בעיתון, שלחו לאמא שלהם שתהיה גאה בהם וכו'. היום זה כבר לא מספיק. זאת אומרת, בסופו של דבר, לקוח רוצה להבין מה המטרה שיחסי הציבור שירתו, ואיך זה קידם את העסק שלי, וזו שאלה שאני חושבת...
וזה לאורך זמן ולא איזושהי הבלחה חד פעמית.
נכון, זה... בדיוק. כי הבלחה חד פעמית בעידן, שאנחנו כל כך מופצצים במידע כל הזמן, זה סתם יבלע בתוך
אוקיינוס,
בדיוק. אין לזה שום משמעות. אז תמיד צריכה להיות עבודה שהיא מתמשכת. ובסופו של דבר, היחסי ציבור צריכים לתמוך ביעדים עסקיים. זה צריך... להביא או טראפיק לחנויות, שוב, שזה מדידה שהיא לא טריוויאלית בכלל, או להביא זכיינים.
כן.
זאת אומרת, אני חושבת שחלק מהאתגר שלכם, ואתם מכירים את זה, של רשתות מזכות, זה איך אני נהפך למותג שהוא יותר אטרקטיבי עבור זכיינים.
אז בואי בדיוק בשאלה הזאת רגע נעצור, או נמשיך מהשאלה הזאת. בואי נדבר על גיוס זכיינים ברשת שהיא פחות מוכרת. מה יכולה הרשת, וגם הזכיינים הקיימים, לעשות כדי לחזק את המותג, הרי אנחנו רוצים, הנה את אומרת את זה, להגדיל את כמות הזכיינים, לגייס לקוחות שהם לא לקוחות הצרכן הקצה, הם לקוחות אחרים שקוראים להם הזכיינים. מה צריכים לעשות הרשת והזכיינים הקיימים כדי לחזק את המותג ובסוף להשפיע על גיוס הזכיינים?
אז שוב, אני חושבת על דברים שהם גם לא רק בעולמות של היח"צ, אלא אולי גם בעולמות העסקיים, ואולי אתם יודעים את זה יותר ממני, אבל בסופו של דבר שוב, לרשת קטנה וצעירה גם יש יותר גמישות. אז גם תנאי הזיכיון הם הרבה פעמים יהיו יותר נוחים ויותר נגישים לזכיינים. ואני חושבת שחלק מהבנייה של הסיפור היא צריכה לדבר לאוזניים של זכיינים פוטנציאליים.
הסיפור של הרשת.
הסיפור של הרשת.
מה קורה ברשת, מה סדר היום, דברים כאלה את מדברת.
נכון, נכון. עכשיו, מה יכול להיות סיפור שידבר לאוזניים של זכיין? אני חושבת כל מה שקשור באמת לאיתנות כלכלית, זאת אומרת, לאיזושהי יצירת בז ועניין סביב רשת, רשת שעושה רושם שהיא גם מנוהלת על ידי אנשים שמבינים עניין. כלומר, יכול להיות נניח אם אני הייתי עושה יחסי ציבור לרשת כזאת והם היו מגדירים לי, תביא לי זכיינים, הייתי קודם כל רוצה לשים בפרונט את אלה שמנהלים היום את הרשת, כדי לבנות אותם כאנשי עסקים מוכשרים, אמביציוזיים, שעשו כבר כמה דברים
בחיים שלהם. אני בוחר בך כבעל הרשת, לפני שאני בוחר במותג, או בת בבד עם בחירת המותג, אני בוחר בבן אדם שירוץ איתי קדימה.
בדיוק, אני נכנס להרפתקה כלכלית, אני צריך לדעת מי השותפים העסקיים שלהם. אז אני רוצה קודם כל לבנות אמינות סביב אותם אנשים, ואחר כך לבנות איזו רשת שהיא מעניינת, זאת אומרת, דווקא לבנות סיפור שבחוויה או בתפיסה, בראייה של הזכיין, אני מצטרף עכשיו לאיזה מסע
שנורא... אני מצטרף
לנבחרת. בדיוק, למסע שהוא חדש, שהוא מרגש. אז יש משהו, ולא להיות עכשיו הזכיין המאה של איזה רשת ענקית.
כן, עוד אחד מיני. כן,
אז יש בזה
סיפור שהוא... אז אפשר לדבר פה באמת על סדר יום, על יוזמות שהרשת נוקטת בהן, אולי פעולות מקומיות שהזכיינים הקיימים עושים, אני מניח שזה גם חלק ממשהו שיכול לשרת את המטרה.
אז יש פה גם שילוב באמת של עיתונות ארצית, עיתונות כלכלית, כדי לספר את הסיפור הכלכלי, או את העיתונות הכלכלית של הרשת, וגם בסופו של דבר יש משמעות גיאוגרפית.
כן, לוקלית.
לוקלית, בדיוק. ולראות גם איך אני מתחברת ברמת הקהילה, ברמת השכונה שבתוכה אני פועלת. זה יכול להיות מרמת המקומונים, שאני שמה כוכבית, כי בהרבה ערים מקומונים אין להם המון ערך, אבל בחלק יש. או אפילו, דיברנו ממש על קצה המזלג על עולם של המשפיענים.
כן.
אז יש את היום מה שאנחנו קוראים מיקרו-משפיענים, כלומר, לאו דווקא את ה...
בטריטוריה.
בדיוק. Mm-hmm. יש לי פתאום איזה אימא, שהיא נורא נורא חזקה בנס ציונה, ויש לה איזה עמוד, לא יודעת מה, של 10,000 אימהות. זה המון במונחים לוקליים.
כן, כן.
אני רוצה דווקא להתחבר אליה, לגייס אותה כסוג של פריזנטורית של המותג, ויכול להיות לזה לפעמים יותר מושקל מאשר איזה ידיעת 300 מילה בידיעות אחרונות.
אני רוצה לדבר איתכם על הנושא של מותגים, שלמרות השקעה אדירה במשאבים, לא הצליחו לתפוס. וסטיבן, אנחנו נתקלים לא מעט ולא אחת ולא פעמיים בדוגמאות כאלה של מותגים באמת שהשקיעו הרבה כסף, ותכלס, לא תפסו, זה לא תפס. מה דעתך על הדבר הזה?
אם זה לא תפס, זה בגלל שכנראה לא עשו עבודה נכונה. זה לא, תראה, שיווק וכל העולם הזאת, במיוחד עם אנשי מקצוע שיודעים מה הם עושים, הם יודעים מה הם עושים, ולכן יש הרבה מאוד, אני יכול לספר על איזשהו סיפור של איזה משהו שקרה לפני איזה 30 שנה, שאחד המשקעות הרציניות בעולם ניסו לחדור לתוך הארץ, והם החליטו לעשות איזשהו סדרה של פרסומים, בזמנו לא היה את כל העולם הדיגיטלי, אבל היה את השלטי חוצות. ועשו טיזרים, שהכל התחיל משבוע לשבוע, הוסיפו והוסיפו והוסיפו,
הוסיפו עוד פריט מידע ועוד גרפיקה ועוד משהו.
וזה התחיל מנקודה, וכל שבוע היה עוד משהו, ובעצם לקחו את הסיפור שלהם לעולם האבולוציה. טעות, בישראל. איזה טעות. טרגית, טעות פטלית, והם עד היום לא הצליחו להתרומם.
כן.
אז ולמה? זאת אומרת, זה לא, זה פשוט לדעת מה לעשות.
מי נכשל בדיו דיליג'נס?
בדיוק. מישהו עכשיו, שם... כן, לא. כנראה, אני לא יודע מי עמד מאחורי הדבר הזה, אבל כן. אני לא אשכח את זה, כולם חיכו לדעת מה התוצאה הסופית, ואז ראינו שהסיפור היה מסביב האבולוציה, שהאדם הגיע למוצר הזה.
זה מה שנקרא צעד אנטי-שיווקי.
אנטי-שיווקי, טעות, כן. פטלית, ופה אני בעצם פונה למאזינים, תיקחו, אם אתם משתמשים, אם יש לכם תקציבים ורוצים לעבוד נכון, תיקחו איתכם אנשים בעלי מקצוע.
כן, לא סתם היא נמצאת פה, עירית. אני שואל את אותה שאלה, כי זה מעניין באמת להבין איך את רואה את זה. אני קודם כל ראיתי שהנהנת בראשך, זאת אומרת, את בטח מסכימה עם חלק מהדברים שנאמרו פה.
לגמרי.
אולי אבל עוד זווית, ואם לא, אז זה גם בסדר ש...
אני חושבת ששוב, יש גם ענפים שהם נורא 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 צפופים, ואת צריך להבין איך התרומה של שחקן נוסף מועילה, כי יכול להיות שכבר יש מענים, וגם מענים נורא נורא מוצלחים.
כן.
או שההפך, זאת אומרת, יש מענה מסוים שהחברה שלי מתיימרת לתת, אבל אין כוח צורך בשוק, אז זה יכול להיות גם מהסיבות האלה.
כן.
לא תמיד זה סיפור שיווקי.
מדברת על דרישה למעשה.
בדיוק. Mm-hmm. אז לא משנה, גם אם אני אזרוק טונות של כסף, כן, על מהלכים שיווקיים, אם הצרכן לא צריך את המוצר שלי, אז הוא לא צריך את המוצר שלי. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יתנסה פעם אחת, אבל לאורך כן. זמן זה פשוט לא יחזיק.
סטיבן ואני דיברנו פה בתוכניות הקודמות על תנאים מקדמיים להקמה של רשת מזקה ולהרחבת עסק קיים לרשת מזקה, ובאמת דיברת עכשיו על אחד מהתנאים האלה שהוא נקרא דרישה. נכון. האם באמת יש דרישה למוצר הזה או לשירות הזה? אולי זה צפוף מדי, אולי נכון. בקיצור זה מעניין. כן.
לגמרי.
ואפרופו, ודיברנו על עוד משהו, גם קודם הזכרנו את זה, הנושא של כניסה של לקוח חדש אל מול חזרה של לקוח קיים.
זהו, אז תראה, אני עובד עם מה שקרה איזשהו, שאני מלווה רשתות או עסקים, לא משנה איזה גודל, אז יש לי את השיטה שדיברנו באחד התוכניות של כן. How stable is your table, כלומר,
כן, תיאוריית השולחן.
תיאוריית השולחן, שהוא בעצם חמש אלמנטים, פלטות, ארבע רגליים, אבל הפלטה מייצגת החוויית הלקוח.
כן.
ופה בסופו של דבר, העסק, בעל עסק, יש לו שתי מטרות, ולא משנה מה העסק שלו, במיוחד בכימונו. אחד זה להכניס כל לקוח חדש שלא שמעו עליו ולא הכירו או לא ניסו עליו mm-hmm. להיכנס לתוך העסק.
כן, זה צד אחד.
צד אחד, וברגע שהוא כבר נכנס, המטרה השנייה זה פשוט לנסות להחזיר את כולם.
יחזור כמה שיותר.
להחזיר את כולם חזרה, זהו.
כן.
That's the story. Mm-hmm. בזה זה נגמר. אז עכשיו, בסופו של דבר...
אז זה חוויית הלקוח, שאתה מדבר עליה.
כן, עכשיו חוויית הלקוח באה מקודם כל מה יגרום לו להיכנס ולתת צ'אנס לעסק.
כן.
וכל העולם הזאת של יחסי ציבור, זאת אומרת, זה זה.
כן.
וחייבים להתייחס לזה תמיד ותמיד.
חיבור, חיבור בין הדברים.
כן. כן, אגב, זה משהו שאני אעשה גם עבודה עם לקוח, אני לא אדברת רק על יחסי ציבור, זאת אומרת, אם עשיתי יחסי ציבור מעולים עם לקוח, אבל בסופו של דבר לקוח מתקשר ונאלץ לחכות 40 דקות בטלפון, שנציג יענה, לא משנה איזה יחסי ציבור יהיה וכו', זאת אומרת, כן. אני מרשה לעצמי במקומות מסוימים גם להגיד לו על הדבר הזה, כי אז באמת אין שום ערך ליחסי ציבור.
כן, תהליך המחירה, תהליך השיווק אחר נכון? כך, תהליך השירות.
בדיוק. לא השיווק.
כן.
כן. טוב, זה נושאים מעניין, אנחנו נתקדם, אני חושב יש לנו דברים נוספים לשמוע. אני רוצה אולי לומר כמה דברים על איך זה נראה גם מהצד, כל הנושא של מנגנון הפרסום שקיים בהסכמי זכיינות, קצת מהצד המשפטי ברשותכם. אז אני אגיד לכם שיש בהסכמי זיכיון שאנחנו מנסחים אצלנו במשרד, וגם הסכמים שאני נתקל בהם כשאני מייצג זכיינים, יש הרבה פעמים מה שנקרא קרן הפרסום, שזה בעצם מנגנון של פרסום שקובע שהזכיינים מפרישים לקרן הפרסום אחוז מסוים מהפדיון לצורך פרסום שהרשת תעשה מפעם לפעם. אגב, זה בישראל, בחול זה עובד קצת אחרת, אפילו הייתה לנו איזושהי שיחה על זה באחת התוכניות, וזה שיקול דעתה בלעדי של הרשת, מה היא עושה עם הכסף הזה, ככה זה עובד בישראל, כאשר מדובר על פרסום ארצי, לא מקומי. הפרסום המקומי זה פרסום שהוא באחריות הזכיינים, בדרך כלל על חשבונם, אבל תחת הנחיות הרשת. זאת אומרת שלא יצא מצב.
אני פה רוצה גם לפנות למאזנים, לאנשי עסקים, שבאמת למישהו שלא מתייחס לזה ולא דואג לתקציבים של הפרסום וועד וקרן פרסום, ולעשות את זה כמו שצריך, לבוא ולהתייעץ איך עושים את זה בחול, כי בסופו של דבר רשת שרוצה להתקיים ולשרוד בלי שהם לא דואגים למנגנון הזאת, אז יהיה לדעת.
מה שאתה אומר זה בעצם שיהיה מנגנון של נציגות שהיא לוקחת חלק בהחלטות של מה עושים עם קרן הפרסום, לאן הולכים הכספים, מהלוקציה, על מה מפרסמים וכן הלאה.
ואם כבר, אז להכניס את כל זה לתוך ההסכמים, כמו שאתה אומר.
בהחלט, וחייבים להגיד פה שיש עוד עניין של כסף שנאסף מתוך הכיס של הזכיינים, צריכה להיות פה שקיפות לגבי הכספים האלה. אנשים רוצים להבין מה נעשה בכסף שלהם, זו הנחיה שאנחנו נותנים לבעלי רשתות שאנחנו מייצגים במשרד, וכמובן גם דורשים לקבל את המידע הזה כשאנחנו מייצגים בצד השני. ספרי לנו איזה case study, מה את עושה כדי לעזור לחברות למתג את עצמן ברמת אסטרטגיה. סתם, אני אתן עכשיו איזושהי דוגמה, יש את קוקה קולה, כולם מכירים את קוקה קולה, עדיין היא מפרסמת, אז בואי תעזרי לנו
בעניין. אני דווקא חושבת שיש לא מעט מותגים גדולים, דיברנו גם קצת לפני, גם על קוקה קולה, גם על מקדונלד, שמצד אחד, שוב, הם מותגים נורא נורא חזקים,
כן.
עוצמתיים ביותר. מצד שני, זה גם יכול להיות חיסרון, כי בסופו של דבר, אלה המותגים שהכי הכי נמצאים תחת העין הציבורית. אז ברור שיש ציפייה גם מאוד מאוד גדולה לאיזה סטנדרטים ערכיים, לא רק עסקיים, לא רק ברמת המוצר וכו'. ותחשוב דווקא על קוקה קולה או מקדונלד, איזה איום מאוד מאוד גדול הם נמצאים סביב כל שיח הבריאות שיש בשנים האחרונות, כן. על משקעות שהם עתירי סוכר וכולי, אז מדברים, וזה ברור שזה שיח ציבורי שגם מאוד מאוד משפיע ברמת היקפי המחירות.
כן,
אז בואי תני לנו דוגמה. אנשים מצמצמים את הצריכה שלהם.
כן.
אז אני דווקא, משהו דווקא יותר קטן, רשת חנויות ייעודיות לפירות וירקות, כן. שליוויתי אותה ממש רק נכנסו לשוק, זו הייתה חברה שהייתה B2B תמיד, זאת אומרת שעבדה תמיד מול ספקים גדולים, והחליטה שהיא רוצה גם להיפגש עם הצרכן הסופי, פתחה רשת חנויות יהודיות, שזה טרנד כן. שהוא יחסית חדש בארץ, אנחנו נוהגים לקנות פירות וירקות, או בסופרים הגדולים, או בירקניות ליד הבית וכו', ופתאום יש צמיחה של חנויות, רשתות שהן רשתות פרימיום, שמוכרות פירות וירקות, זה ענף חדש, אז במובן הזה זו גם הזדמנות, אבל מצד שני זה בנייה של שוק.
כן.
כלומר, זה להתחיל לחנך.
חינוך שוק.
בדיוק, לפצל וכו'. ופה גם התלבשנו על איזשהו שיח, שכבר, על מהלכים שכבר קרו, כי אנחנו כבר כן רגילים לראות קצביות, אנחנו רגילים לראות מאפיות.
מעדניות.
מעדניות, בדיוק. מחלט. ועכשיו אנחנו גם, דווקא להגיד פירות וירקות, שזה אחד המוצרים הכי רגישים.
כן.
כן, אני נותנת מוצר טרי לילדים שלי וכו', דווקא להקפיד על איכות שאני קונה דווקא ברשתות האלה.
יפה, דוגמה יפה.
כן, נורא נורא מעניין.
בהחלט.
ומה קורה בעולם בתחום הזה, היחסי ציבור? מבחינת העולם, זאת אומרת, קינת השנים האחרונים.
קודם כל אנחנו רואים מגמות שהן קורות בארץ וקורות גם בעולם, בזה שאנשים צורכים פחות תקשורת מסורתית. אני לא יודעת אם מי משלכם מנוי לאיזשהו עיתון מודפס.
כבר מזמן לא.
כבר מזמן לא. אז גם העיתונים עצמם השכילו לזרום עם העידן החדש ולייצר אפליקציות, אז אני כבר לא צריך לרדת בבוקר לתיבת הדואר ולקחת העיתון, ואני יכול להיכנס לאפליקציה ולקרוא את הדברים שם, אז גם הם השתנו.
כן.
וכמובן דיברנו על הצמיחה של הדיגיטל, על צמיחה של משפיענים. פתאום משפיען שיש לו בעמוד, או משפיענית שיש לה בעמוד 300 אלף עוקבים, היא מבחינתי סוג של פלטפורמה, היא סוג של ידיעות אחרונות.
כן, לגמרי.
גם לה יש הרבה מאוד השפעה. תוכן שיווקי, שגם הייתה לו צמיחה מאוד מאוד גדולה, אחר כך הייתה גם תגובת נגד, כי פתאום צרכנים הבינו שהמותג עצמו מממן את הכתבה, אז פתאום גם הייתה ירידה באפקט של הדבר הזה, בדיוק. אבל בכלל אנחנו מדברים, היום אנחנו פותחים עיתון, עיתון הרבה הרבה, היום הכתבות, הסוג של הכתיבה, כתיבה הרבה יותר אישית, הרבה, הרבה יותר התמקדות בסיפורים אישיים, פחות כן. במגמות מאוד מאוד כלליות.
פרסונות.
זה בדיוק, כן. מאוד בפרסונות. כן.
לגמרי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אחרי שנחזור מההפסקה הזאת, נשמע קצת על התהליך שהלקוח עובר איתך, על היתרונות בעבודה איתך וכו וכו. אז אנחנו הזכייניסטים, הפסקה קצרה וחוזרים. אנחנו הזכייניסטים מארחים פה את עירית נחמני, הבעלים של נחמני מדיה. ספרי לנו קצר, עירית, תהליך העבודה איתך בחברה.
אמרתי, דיברנו על זה לאורך התוכנית, קודם כל ההבנה של הסיפור, להבין מה האסטרטגיה, מי הם קהלי היעד, האם אני רוצה את הלקוחות הסופיים או שאני רוצה את הזכיינים. זה תהליך שהוא קורה בתחילת העבודה המשותפת. מרגע שהבנו את שתי השאלות האלה, נבנה תוכנית עבודה שהיא טקטית לאורך זמן, עבודה שהיא מתוכננת, לא בהבלחות, לא מהיום לעכשיו כן, וכו'. שיטה. כן, בדיוק. ויוצאים לדרך.
יפה.
ומה באמת, בכמה נקודות, היתרונות לעבוד דווקא איתך?
אנחנו נורא נורא מקפידים. אנחנו בנחמני מדיה יש צוות של יועצי תקשורת וכותבי תוכן גם בעברית וגם באנגלית, כי יש לו מעט לקוחות גלובליים שנכנסים לארץ, וגם אז יש צורך גם בשתי שפות. תמיד עבודה אסטרטגית לפני העבודה הטקטית, כדי שלא תהיה עבודה שהיא נורא נורא טכנית, אלא עבודה חכמה, אינטליגנטית. תמיד חיבור באמת למטרות עסקיות. אני רוצה להיות מחוברת לביזנס, לכסף, לראות איך אני תומכת בדבר הזה. ובסופו של דבר, צוות אינטימי שמכיר מאוד מאוד לעומק את הלקוח, ולכן יכול גם לעשות איתו עבודה מאוד מאוד מקצועית ומעמיקה.
אז אלה למעשה יתרונות בעבודה איתך, זה מאוד מעניין. אני אהבתי מאוד את החיבור הזה, אגב, את העניין של החיבור.
קורונה. אנחנו מקווים שאנחנו כבר רואים את הסוף שלו, אבל זה השפיע לטוב, לרע.
דווקא אני שמעתי באחת התוכניות שלכם שדיברתם שרוב הרשתות המזכות הן בתחום המזון. זה בעיניי דווקא הדוגמה הכי הכי טובה לענף שכל כך פרח בתקופת הקורונה. רשתות שהצליחו להגיב נורא נורא מהר למציאות של סגרים, ולייצר שירות...
שליחויות.
בדיוק, שירות שליחויות טוב. זה פתאום חברות שהרוויחו בענק, כן. במספרים שהם לא רגילים לראות.
ועל התחום שלך ספציפית, הייתה
אז אני...
או דרך זה, את אומרת, גם אצלך הייתה צמיחה.
כן, אז בדיוק להתחבר לדבר הזה, זאת אומרת, אחרי ההלם הראשוני שהיה בחודש מרץ לפני שנתיים, שנתיים, נכון?
בדיוק שנתיים.
בדיוק שנתיים. אז להבין דווקא, התוששנו, ישראלים גם זה הם יודעים, להתושש נורא נורא מהר, ולהבין איזה עסקים גם יודעים לעשות את האדפטציות גם בתחום שלי, ולהתחבר לסדר יום חדש, ובסך הכל, כמעט לכל סדר יום אפשר להתחבר אליו.
יפה.
וכן.
עצה שאת יכולה, שלב העצות קצר, עצה שאת יכולה לתת לזכיין?
בסופו של דבר לזכור את הצרכן הסופי, לטפח איתו מערכת יחסים מדהים. שהיא לאורך זמן, לא חד פעמית.
ומהצד השני, עצה לרשת?
לא לשכוח את הזכיינים, זה גם קהל יעד שהוא לא פחות חשוב עבורך.
סטיבן פה, מה זה מאושר לשמוע אותך מהדברים?
לא, לתת להם גיבוי, דווקא סביב נושא של ניהול משברים, רשתות שמקריבות את הזכיין וזורקות את הכל לסניף שהוא השם, זה שוב, בדווח הקצר יכול להיות שהוא ירוויח, בדווח הארוך. בלונג
רן תהיה בעיה.
כן, בדיוק. גם הצרכן לא אוהב את זה.
אנחנו מאפשרים שהורגים את השליח. כן. אורח או אורחת שהיית רוצה לשמוע אצלנו בתוכנית הבאה?
זהו, חשבתי על זה. אני חושבת שרשת גולדה, מה שקרה איתה בשנים האחרונות, אם דיברנו על הקורונה, אז זה הפך למותג כל כך חזק, שאנשים שאומרים, אני רוצה גולדה ולא אני רוצה גלידה, יש מעט מאוד מותגים שהצליחו להגיע למעמד הזה, ועכשיו שוב, שהגיעו לפיק, צריך לראות גם איך שומרים את זה, כי גם התקשורת, עוד משהו שהיא נורא נורא אוהבת לעשות.
יודעת להרים ויודעת גם להוריד.
היא נורא אוהבת בדיוק, להפיל מותגים שהם נמצאים מאוד מאוד למעלה. זה הרבה יותר מרגש לפגוע במלך, מאשר לפגוע בשחקן שהוא לא חשוב. אז זה האתגר שלהם עכשיו.
אז את אומרת שאת רוצה לראות פה את אחד המייסדים של הרשת, של גולדה. נכון.
או שפשוט ישלח מארזים של גלידות לפה, זה גם...
אסור להכניס גלידה לאופה.
הבנתי.
טוב, חברים, אני לא יודע אם שמתם לב, אנחנו ממש בסיום התוכנית, אז נסכם בקצרה. התארחה אצלנו היום הזכייניסטים, עירית נחמני, שהיא הבעלים של נחמני מדיה, 15 פלוס שנים של ניסיון בתחום הזה, מומחית ביחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי, היה מעניין מאוד, תודה רבה. דיברנו על עסקים וזכיינות ואיך זה מתחבר לעולם יחסי הציבור. אחרי שענינו מה זה יחסי ציבור, וגילינו שההבדל המשמעותי בין יחץ פרסום ושיווק, כמו שביחץ העיתונאי והעורך הם אלה שבעצם מביאים אלינו את הידיעה או את הרעיון, וזה יתרון מאוד גדול, זה לא אני מעיד על עצמי, אלא מישהו אחר מעיד עליי, רמת האמינות גדלה. דיברנו על זה ששוק הריטייל הוא שוק תחרותי, ולכן היחץ מסייע ביכולת של המותג להתבלט, להתבדל, להיבדל, והתקשורת תמיד תשמח כנראה לסקר שחקן כזה שהוא חדש, מאתגר את השוק, ופה באמת נדרשת האסטרטגיה שדיברת עליה, סביב העניין הזה של מטרה עסקית ברורה, שאיתה הולכים קדימה. סטיבן סיפר מה קורה במלחמת הגרילה בעבר, ברשת סאבווי, שסניפים קטנים דלי תקציב הצליחו להגיע בכל זאת למחירות גבוהות, עם תחרות גבוהה מאוד מול המתחרים. שמענו ממך, עירית, מהם הצעדים הנוספים שיכולים להתקיים, ומה את ממליצה לרשתות, לזכור את הזכיינים, מה את ממליצה לזכיינים, לזכור את הקהל, את הצרכנים. דיברנו על מגוון הפלטפורמה, בקיצור היה לנו פה דיון ער מעניין מאוד מאוד מאוד, תודה רבה לך עירית על האירוח פה, סטימן תודה לך, התוכנית הבאה של הזכייניסטים היא זכיינות בינלאומית, אנחנו מארחים פה את ברוס ויינריפ שהוא הבעלים של זיזי פרנצ'ייז, שהוא אחד השותפים האסטרטגיים של סטיבן ב-IFI, בניו יורק אגב, תוכנית מרתקת שתהיה פה, ניתן פה גם טיפים לרשתות שרוצות לצאת החוצה וגם טיפים לרשתות שרוצות ליזמים שרוצים להיות בעלי רשתות פה בישראל. אני עורך דין אדיר זאבי ואיתי סטיבן וולפסון, אנחנו הזכייניסטים, אני מזמין אתכם לחזור אלינו גם ביום שלישי הבא, אפרופו לקוחות חוזרים, ב-12 בצהריים, אמצע השבוע, אמצע היום, נחבר את העסק שלכם לזכיינות, אז להתראות בתוכנית הבאה של הזכייניסטים, ותודה רבה לעירית ותודה רבה לסטיבן, ביי ביי לכם.
תודה רבה ותודה שוב שבת.
תודה, שמחתי.
ישנם ימים ללא מרגוע, גם לא אמצע גירה חמה, ומוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה, לפסוע באותה הדרך בתוך פריחה בקרקומים, ולפתוח ערב הגשמים. רק תפילה אשא קוראי ידי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משעולה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
לא, צד שני.
יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים, חיים, ולא נוהגים.
חושבים, חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי...